תלמוד ירושלמי בעניין של במסכת שביעית, שם דנה הגמרא. פסוק אחד אומר, שדך לא תזרע וכרמך לא תקצור, כמובן בשביעית שדה אסור לזרוע אותה בשמיטה. פסוק שני אומר, ושבתה הארץ שבת לאדוני. מה ההבדל? אז מה הבעיה? תראו כמה חכמים היו מדקדקים בכל אות ואות בתורה. למה פה אמר שדה, פה אמר ארץ? מה זה שדה ומה זה ארץ? שדה זה אדמה שזורעים בה רגילה. אבל ארץ זה קרקע, וזה יכול להיות כל מקום בקרקע. מה פירוש כל מקום? יכול להיות גם מקום שעם תקרה. שדה זה מקום חשוף תחת כיפת השמיים. אבל ארץ, פירושו, אני גר בקומת קרקע, ועל הרצפה אני שם שם שתילים, או אני שותל שם שתילים. האם מותר ביום בשנת שמיטה לזרוע או לא? אז מפה יש, יצא המחלוקת וגם הספק. האם במקום מקורה אפשר יהיה לך תחילה לזרוע בשביעית או אסור? זאת אומרת, כרגע מה שנקרא יום חממות, זה הדבר הכי... זה. ואני מדבר לא בחממות של גידולי מים או מנותקים מהקרקע, יש סוגים שונים. אני מדבר על חממות רגילות שזורעים ממש באדמה. אתה רואה את זה לאורך הכבישים שאתה נוסע, והם מקורים למעלה בניילון עבה מאוד. אז זה לא יקרה שדה. שדה, מקום פתוח. שדך לא תזרע. זה לכולי עלמא אסור. אבל זה נקרא ארץ. אז האם התורה אוסרת או לא? מחלוקת. קיים עלן, כיוון ששביעית היום בימינו זה דרבנן, אז ממילא מי שזורע בחממות, יש לו על מה לסמוך. הרב עליו השלום בשו"ת יביע עומר בחלק ת' כתב תשובה ארוכה מאוד בזה, והביא את דברי כל הפוסקים הראשונים והאחרונים בעניין הזה. הוא פסק לכולה, זאת אומרת לכתחילה, והוא סובר, ולכן תמצאו יש חילוקי דעות. הרבני אשכנז לא מסכימים עם זה, אבל הרב עליו השלום בכוח תוקפו וההיקש של הידיעות שלו וההכרה שלו הביא ראיות שמותר יהיה בתוך בית להביא עציץ אדמה ולשתול שם שתילים בשביעית. זה פלא פלאים. כי הפסוק אומר, שדך לא תזרע. והגמרא אומרת שלא ייקרא שדה, רק מקום פתוח. והאמת שזה קצת נגד מה שתמיד התרגלנו להבין, שאסור בשמיטה, נכון? איפה מוישה? שם ישמור אותך. מה, אתה עייף היום? בכוונה הוא עושה שירות אם אני עוקב אחריו. אז זה... חיפשנו על זה, היום קצת חיפשתי, ראיתי שהגאון רבי צבי פסח פרנק, שהיה רבה של ירושלים, שהיה גאון גדול, באנשות הר צבי מוכיח שזה מותר. שיהיה מותר בתוך בית, כך הוא אומר, או בכל, הוא אומר, אפילו אוהל עריי, פרסו איזו יריעה מלמעלה, מותר יהיה לזרוע באדמה ואפילו בקומת קרקע. אז הבנת משה, זה תיקון למה שדיברנו שבוע שעבר. התורה היא ארוכה מני ארץ, רחבה מני ים. יש הרבה הרבה וגם הגאון רב שלמה זמן אוירבך, גם הוא כתב כך בהליכות שלמה, שבאמת מצד ההלכה, הוא אמר אף על פי שדעתי נוטה קצת להחמיר, אבל מצד ההלכה יש הקלה. אז עכשיו כל הגידולים של החממות, לפי זה יוצא, הם מותרים. בשמיטה. כיוון שזה מקום מקורה. ברגע שיש תקרה למעלה שמכסה אותו, ולא משנה מי הוא עשויה התקרה, יהיה מותר. הוא הדין, מה סליחה?
יש פרגולה.
או, אז פרגולה זה תלוי אם זה לבוד או לא לבוד, אתה צריך... הכי טוב אם זה פרגולה ויש עליה יהיה, עליה איזה יריעה מכסה, אז זה יש צד כולה. מה? יפה, יפה, בלי עין הרע. חם יוסף זה תמיד חכם חשוב. ולפי זה, ולפי זה כך כתב הרב שם ביביע עומר, בחלק ת', שבאמת, אם היה חממה שהיא מקורה, ואתה אומר שמותר לאכול ממנה בשביעית, מותר לזרוע שם, יהיה חובה להפריש תרומות ומעשרות. אז איזה? אז הוא אומר לא, אין לנו לא אני ולא זה, אבל תרומה גדולה ומעשה ראשון, אתה תפריש. ככה הוא אומר. אז יוצא לפי זה, שבאמת זה הדבר. עכשיו יוצא גם שבמרפסת. אם יש לך מרפסת מקורת, ויש תקרה מלמעלה, לפי השיטה הזאת זה יהיה מותר. וכל שכן אם אתה גר לא בקומת קרקע, או בקומה שיש מתחתיה. אבל יש אבל אחד גדול, תמיד רבותיי, בנושאים האלה צריך לדעת את כל הפרטים מסביב. שברגע שיצאו ענפים החוצה, זה כבר משתנה הדין. למה? גמרא מפורשת, גמרא שם מסכת שביעית אומרת, שאם יש ענפים של האילן או של הירק שיוצאים בחוץ, מחוץ לחלון, והם יונקים מהאדמה או מהאוויר, זה יהיה אסור. כעת זה יהיה אסור. כל זה מדבר כשהפפנים ומוקף מחיצות, או אפילו לא מוקף מחיצות, אבל התקרה מכסה את כל השטח. אבל מכסה את כל השטח, לא מועיל. כך כותב הגאון הרב פרנק עליו השלום. כותב שהעניין הוא, כך כותב שבחושאות אנחנו רואים, שימו לב, זה מה שדיברנו לפני שבוע, שהצמחים, כאשר אתה מסיר את הגג שלהם, הם פורחים יותר. כשאתה שם עליהם גג, אפילו שאין מחיצות, אתה שם גג, הם פחות פורחים. בין ועדין, אם הם יונקים מהקרקע או לא יונקים מהקרקע. שכשהם מחוברים לקרקע, אז הם יונקים יותר, רואים שהם פורחים יותר ומוצאים. אומר, ואפילו ניכר הדבר בטעם הפירות, כך כותב גם הרב שלמה זמן אורבך. אומר שגם הירקות, אם מי שמבין בזה, יכול להבחין בטעם של הפרי או של הירק, בין דבר שהוא גודל באדמה, לדבר שלא גודל באדמה, אלא במנותק מהאדמה, או שהוא מוקף מחיצות, או יש עליו תקרה מלמעלה. אז לפי זה מה שאמרנו עכשיו, זה התחדש לנו עכשיו, שבאמת יש צד להקל יותר. מי שיש לו דבר כזה ורוצה לסמוך, יש לו מה לסמוך. רוצה שבתוך הבית יהיה מותר לטלטל את העציץ ממקום למקום. מה גם שהגאון רבי צבי פסח פרנק כותב פירוש, שיהיה מותר לזרוע לכתחילה. הוא אומר שלך עציץ בתוך הבית, לא משנה נקוב או לא נקוב, כל שיש תקרה מלמעלה. והענפים לא יוצאים החוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יפה. למה בשבת? כי זה סוף סוף נקרא זורע. זה לעניין שביעית שהארץ נחה, אז הארץ נחה. אבל לעניין זריעה, בשבת יש איסור זורע. אז יש פה איסור זורע, כמו שיש איסור קוצר וכו' וכו'. זה יוצא. כן? כן. עציץ בבית מתחת לתקרה. הוצאת אותו, אני מנסה לפרש דבריך, שלא יהיה מחלוקת אחר כך. כן, בירושלמי, בבבלי, אני יודע. אחר כך מה? הוצאת אותו? שמה? לא הבנתי. מה זה קשור לסכך? עציץ. לא יודע, לא הבנתי מה אמרת, אבל תמשיך. נו. ויש תקרה או אין תקרה כשהוצאת? הוצאת את זה החוצה עם תקרה או בלי תקרה? למה שמת אותו בסוכה? ככה סתם? של הכיף שלך אתה לא יכול להיפרד ממנו. יום ולילה לא ישבוטו. אז הוצאת אותו לסוכה, בסדר, והיה שכח וחזרת, חזק וברוך. יפה? תכתוב ספר זיכרונות משה. מה עשית בסוכות זה? בסדר, יפה. כן. פרחים, כן. לגבי פרחים, יפה. עכשיו, נעבור לעוד שאלה מה שהוא שואל. הוא שואל כעת אם יש דיני שביעית גם רק בפירות או גם בתבלינים ושאר דברים. זה דיון ארוך יש בפוסקים בזה. ודאי שלזרוע אסור. אבל אם נגיד יש לו פרחים שקנה מהשוק או שיש לו בגינה או מה, ורוצה להשתמש בהם בשביעית, הוא כבר עדיין עם הסוכה שלו אני נמצא, האם חייב או לא חייב. ותבלינים, המשנה אומרת שהתבלינים אסורים. זאת אומרת, כמה שהתבלינים נאכלים, כל מה שנאכל, אז אם הוא גידולי קרקע של יהודי, אסור. אגב, תדעו שהיום הרבה טעו עם הפפריקה. פפריקה היה ידוע עד לפני 10 שנים, כל הפפריקה, לא משנה מתוקה או חריפה, בעיקר המתוקה אני מדבר, היא הייתה מיובאת מהונגריה. הונגריה היא הארץ שהיא המציאה את הפפריקה, כי בכל מאכל שמים פפריקה. היום השתנו היוצרות, והפפריקה מגודלת פה בארץ. נפקה מנה שלכל השנה זה חייב במעשרות. לכן פפריקה מה שיש בדרך כלל היא של יבול של לפני שנה ושנתיים אפילו. וזה גם בא. פשוט גם במיובשת, וטוחנים אותה. יש איזה נקי טהור, יש נדע, מעורב בה כל מיני דברים אחרים, אבל זה גידולי קרקע של ישראל, וזה חייב בכל הדינים מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, וכל יתר הדברים. נפקה מן התבלין, לגבי שמיטה, אסור, אתה צריך לקנות של יבול נוכרים, או מי שסומך על יותר מחירה, או דברים כאלה ואחרים, אבל סתם יבול יהודי, לא. עכשיו, דברים העשויים לריח, פה יש מחלוקת הפוסקים. יש מחמירים ויש לא. נפקה מינה, נענה, שאתה רואה אותו כאן בחוץ, נמצא. זה לא לאכילה, כי לא אוכלים את הנענה הזה, כי הוא גם סוג הנענה הזה, הוא לא מתאים שאוכל, מחוץ לזה שזה מתונה. זה גם סוג זנה, לא מדבר יש תרבותי, או זה שבתוך העסקיות, זה אין אכילה מה. זה שאתה קונה כמו מה שנקרא כתיף וכדומה, אז אתה צריך באמת לקנות יבול נוכרי או איזה דרך שמותר בשמיטה. עליו הכי לא. אז יוצא איזה דבר שהוא רק לריח, מי שמקל יש לו על מה לסמוך. אבל דבר שהוא לשם אוכל חייב. הוא עדין מעשרות, למשל פרחים, אני לא מעשר אותם. כל הפוסקים כתבו שבפרחים שהם עשויים לריח לא מעשרים אותם. אבל, לא, 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 ריח, נו, עוד יותר טוב. אבל מה זה לאכילה או לשתייה? למשל, אני אקח כעת את הלואיזה, ואני משתמש בו רק לריח, אני לא צריך לעשר אותו. אבל אם אני רוצה את הלואיזה הזאת לאכול, לשים בסלט, או אני לא מדבר כעת על תולעים וכו', או ברוך הבא, ברוך הבא. אבל אם אתה רוצה לאכול ממנה, או אתה רוצה לשתות ממנה, להניח אותה, שפור, זה לא ייתכן שכל אחד יבוא יפריע באמצע השיעור. מחילה. כן, זה לא ייתכן כך. זה קצת דרך ארץ, צריך שיהיה מינימום של דרך ארץ. מחילה. אז יוצא שכל מה ששייך לאכילה, אפילו אותו מין, אותו זן, למשל שיבה, אותו דבר. יש כאלה משתמשים לשיבה לריח, או אפילו יש כאלה שמשתמשים בו לסגולה. כמו הרודה. רודה זה מובא בדברי רבנו הארי, שצמח הרודה יש בו סגולה לשמור מכישוף, מעין הרע, ומכל מיני דברים מזיקים. ואפילו שאם כותף אותו באשמור את הבוקר, ויניח אותו בכיסו, זה מגן עליו מכל פגע רע. ולמה? הוא אומר רודה זה שמו האמיתי היה רוטה, בטט. ויש שם קדוש, כך מביא הזוהר, מלאך, שממונה על השמירה, שהוא רש וו טט א', כך שמו. ולכן הצמח הזה יש בו מעלה. זו הסיבה שיש כאלה מביאים את התינוק לברית מילה, או לפדיון הבן, שמים לו על דש הבגד איזה מצמח הרודה. ויש גם שמים מהשיבה, שיבה גם כן יש בה, היא קצת דומה לרודה קצת, כן. בצבע, גם כן, גם יש בה, אבל הרודה זה מפורש בדברי הרבנו הארי. גם כן. אז אם כן יוצא עוד הפעם, אם אתה לוקח את זה בשביל אכילה, אז זה חייב במעשרות, ממנו חייב בשביעית. אבל לא לוקח את זה לאכילה, אלא לריח או לסגולה או לכל דבר אחר, זה לא צריך, אז אין בזה בעיה. ככה יוצא. מה אומר כבודו? הפרחים הללו, מה? כן. יפה, יפה, יפה. אתה שואל כעת בדין קדושת שביעית. בדין קדושת שביעית, אתה צודק. יהיה בעיה מדין קדושת שביעית, שבאמת אסור יהיה להסתחר בהם, וכן אסור לזרוק אותם באשפה, אלא לעטוף אותם בתוך שקית ולהניח באשפה. אז לכן צריך להתחילה להיזהר בזה. עכשיו אתה רוצה לעבור לברכת הריח. אנחנו קיים בברכת בהלכות שביעית. כן. אז
עכשיו הרב קילה, במוצאי שבת או ביום רגיל שבירך על נענה או רודה או לא משהו אחר. ועכשיו הוא רוצה לזרוק את זה. גם אם משתמש, אם זה רוצה לזרוק את זה. יש עניין שיעטו בזה בסקית ניילון?
יפה. אז יוצא לפי זה עכשיו, בסמים של ההבדלה של מוצאי שבת שאנחנו מברכים עליהם. שהם גידולי הגינות של פה, ובדרך כלל זה לא גידולי גויים, כי זה מביאים את זה מכל מיני גינות נוי, או מגינות פרטיות, או ציבוריות. יש בהם קדושת שביעית. יש מאן דאמר שאין בהם קדושת שביעית ברגע שהם לא לאכילה. אז מראש אין בזה קדושת שביעית. אבל מיות טוב, אל תקרא רע, כדאי לקחת אותם, ככה אנחנו עושים, שעוטפים אותם בשקית ניילון, ושמים אותם באשפה. גם ברחנו עליהם. שריך, שריך, יפה, כן. עכשיו, כן.
כמו שהרב אמר בהתחלה לגבי החממות,
כן.
אם יש לי שדה גדולה, יכול לקחילה לבנות חממה ולזרוע שם עקלות.
לפי השיטה הזאת, שכל דבר מקורה, שמותר לעבוד באדמה הזאת, יהיה אפשר לכתחילה לבנות תקרה בכל צורה שיהיה, אבל תקרה שתעמוד ברוח מצויה, או בתנאי מזג האוויר. אתה לא סתם, לא כל חממה זה חממה. צריך לדעת מי בונה אותה, אתה עושה עבודה ערבי. אז זה יהיה טוב, זה באמת יקרה תקרה, ולא תהיה בעיה. כן, באמת כך. אז אמרתי לכם, יש לנו גם עוד רבי צבי פסח פרנק, כך הביא, כמה שהתורה אמרה שדה, שזה יהיה בגלוי. אבל כמה שזה לא גלוי, אז לא. לכן גם במנחת שלמה, גם כן הביא את זה, הוא אומר שאם זה היה שביעית מהתורה, הייתי חושש. למה? פסוק אחד אומר, שדך לא תזרע. פסוק שני אומר, שבת שבת הארץ לכם. אומר, אבל כיוון ששביעית בזמן הזה היא דרבנן, אנחנו מקלים בזה. אז הנה יש לך כבר שלושה עמודי הוראה, שאפשר לסמוך עליהם בשעת הדחק, או כשזה לכתחילה ודאי שכדאי להיזהר, ולא לזה. עכשיו גידולי מים, יש היום הרבה גידולי מים, ירקות שהם גידולי מים או כל מיני עלים שהם גידולי מים, זה כתוב בפירוש בהלכה, שמותר לכתחילה לשתול אותם בבריכות מים כשאין בהם עפר, כי לא נאסר עבודת שמיטה במים, בפרט שהיום גידולי המים כולם זה בתוך חממות, אז זה עוד יותר קל. לכן רק יש ויכוח האם צריך לברך על זה שהכל, או בורא פרי האדמה. כי מעיקר ההלכה במשנה מובא שאם זה גדל במים, זה שהכל. זה פטריות, מה שיש פטריות, כמהין ופטריות שיש בשוק. אז לכאורה זה היום לא תהיה בעיה. כמה שהכל זה גידולי מים. הוא עדין גם כן מצעים, מה שעושים בגן ילדים או ילדים אוהבים לשים צמר גפן, ושמים עליו חומוס ואפונה וכל מיני שועית, וזה נובט, עושים הנבטה, מותר בשמיטה. בפרט שעושים את זה בתוך הבית, עוד יותר קל. זה לא קרקע, זה לא אדמה. וכיכר האיסור היה, האיסור שהתורה אסרה, זה באדמה. אבל כאן זה במים, או במצע כזה. הוא עדין צמר גפן. הגאון שלמה זמן אורבך נשאל. יש כאלה שמגדלים צמר גפן באדמה. הוא אומר, פה אין קדושת שביעית. יהיה מותר לכתחילה לכתוב צמר גפן, זה ישתמש בו, שוב, שזה לא לאכילה. מה, מה? לא שמעתי מה הוא אומר. אוכל? הסה של קטיף, אין גוש קטיף היום. מה שנקרא קטיף, אתה מתכוון. מה מברך על זה? האדמה. האדמה, כן. כל הירקות עלים, האדמה. כן, אלא אם כן, אתה תעשה בבית גידולי מים, אתה תהיה אגרונום. ותעשה בבית גידולי מים, אז אנחנו נבוא נברך שמה שהכל. רק שהחיינו זה ספק. אז תקנה חולצה ותברך על זה. יש הבדל, כן. למה זה הרוב, הולכים אחר הרוב. עכשיו יוצא שהציץ תלוי, ששבוע שעבר דיברו פה על הציץ תלוי, והוא לא מונח על האדמה, אלא תלוי באוויר. יש לנו הלכה, כמובן באחרונים, שביום שבת יהיה מותר ללכת מתחת העציץ הזה. העציץ הוא נקוב, והוא תלוי בתקרה, או לא בתקרה. נגיד יש קורה, הולכת מקיר אחד לקיר השני, ועל התקרה, על הקורה הזאת, זה בן אדם שאוהב לראות תלויים, במקום לראות דמויות תלויות, אז הוא רואה עציצים תלויים, והוא תולה כל מיני עציצים, והעציץ נקוב, הוא יונק מהאדמה. מותר יהיה לעבור בשבת מתחתיו. כותב מגן אברהם וכל הפוסקים. למה? הוא אומר, אפילו שזכורה כשאתה עובר, אז הוא מתנתק, זה יקרה כאילו תולש. כשאתה זז, כאילו אתה נוטע. הוא אומר, אבל זה לפי שעה, וגם לא מתכוון. זה יהיה מותר. ועדין גם לגבי שביעית, סליחה, כן, אתה עם הציץ התלוי, כן, שבוע שעבר, כן. אבל יש לו כיפה על הראש, אז הכיפה מכסה. כן, כן. לא, יש, זה כיסוי, זה כיסוי, מה זה? אתה יודע שיש פוסקים שאומרים שאם אדם נמצא בתוך רכב או עגלה ואין לו כיפה או נפלה לו הכיפה, מותר יהיה לברך כיוון שהתקרה נחשבת כמו כיסוי. אז יש, יש פוסקים. כי העיקר הוא לא ללכת כלפי שמיה בגילוי ראש. זה נקרא חוצפה כלפי השמיים. אבל לגבי לברך לא, אבל אם קרה שפתאום יש לו איזה מקרה חירום, זה בזה יש... עכשיו, אם העציץ נמצא על הקרקע ממש, כמו יש לך מרפסת, אבל נדבר בקומת קרקע, ואפילו מרוצפת, שזה בא בחצר, אז שמה יהיה, צריך להיזהר בשביעית. אבל אם זה לא על קרקע, קומת קרקע, יש מתירים לטפל בעציץ הזה רגיל. זאת אומרת, יש לך עציצים בתוך הבית, אבל שוב אמרנו, בהתאם למה שאמרנו, שצריך שיהיה מוקף מסביב הכל, והכל יהיה סגור, ולא ייצאו ענפים החוצה, כדי שלא יינק ממקום שהוא בחוץ. אז יוצא... מה, מה? לא שומע מה אתה אומר. קומת קרקע שיש מתחתיה, זה לא נקרא קומת קרקע. קרקע של בית ישראל או בוחרים, שאין מקלטים מלמטה ולא מנהרות. כן. עכשיו, קרקע של גוי בארץ ישראל, מה מה? לא, זה נקרא חלול. יש, תדע, יש הלכה שלגבי מי שכתב, מורבי כתב בזה גם כן, בספר אורח צדיקים, שברכת הלבנה, לכתחילה, כדאי לברך אותה על קרקע חלולה. זאת אומרת, על גג או בגרם מדרגות, חשוף, או מרפסת מגולה וכדומה. למה? אז הגמרא מביאה, לא הגמרא, זה המשנה, סליחה. מסכת אהלות שהכהנים, בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז היו לוקחים את הילדים שלהם, שהם קטנים, רוצים לשמור אותם מפני הטומאה, והיו מוליכים אותם בדרך, אז לא היו מוליכים אותם על קרקע. רק במקום שהיו בטוחים שאין שם חס ושלום מת, או עצם של מת. עכשיו יש פה בירושלים, יש לנו בעיה חמורה מאוד, התגלתה. עכשיו אלה השתגעו, הממשלה, יש להם הרבה כסף, מקימים איזה קריית הלאום, קוראים לזה, משהו כזה, קריית האומה, קריית הלאום. שם את כל, השתגעו, למדו מהמוסקובה וזה, כמו שיש קרמלין וכדומה. שכל הבניינים של המדינה ראש הממשלה והנשיא והזה יהיה במקום אחד. אז לקחו כאן באזור התחנה המרכזית וליד איפה שנמצא משרדי ראש הממשלה וכדומה, לא יודע בדיוק את השטחים, והתחילו להוציאו חוק. זה עלה כמה מיליארדים. עכשיו חשפו את זה, מצאו בית קברות שלם. לא קבר או שתיים, בית קברות שלם. עכשיו הכל זה בינתיים עובד בשקט ביניהם לבין עצמם, ומנסים לפנות את זה. עכשיו העדה החרדית היום, ידוע לי מהעדה החרדית, כבר הודיעו להם בפירוש שבשום פנים ואופן לא יסכימו. זה צרה גדולה, ולמה? זה נוגע לכולנו. הגמרא אומרת שכאשר חס ושלום המתים אין להם מנוחה, מוציאים אותם ממנוחתם, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה כל מיני גזרות, שבטלנו אותם מעלינו מעליכם. אז על זה צריך להתפלל שגם הגזרה הזאת יתבטל. כי הם התחילו לחפור, חשפו. ויש ירושלמי מפורש. רבי יוחנן בירושלמי אומר, אין לך 400 בארץ ישראל שאין שם מת. הוא לא מתכוון במקום מגורים. היה, הרי בזמן המשנה, הבדילו לגמרי בין אזור מגורים לאזור שלא של מגורים. למשל, כאן בירושלים, זה דבר ידוע. כל האזור של סנהדריה, אבל סנהדריה העילית, לא מדבר התחתית. כמו תיקח את רחוב ים סוף, ותעלה למעלה עד הגבעה הצרפתית, כל זה היה מערות קבורה בזמן המשנה. זה ידוע. בית בית שבנו במעלה ההר, מצאו מערות מלמטה עם ארונות של קבורה. זה היה בתקופת המשנה, עם אזור סנהדרין, ועלה ולמעלה, כל הסלעים האלה. אז כל החתך של ההר הזה, כולו מערות קבורה. אותו דבר גם כאן, למעלה. באזור תל ארזה יש את זה, יש את זה באזור רחוב מלכי ישראל, איפה שבנו את הקופת חולים. הרי שם למטה מצאו גם כן אזור קברים. כל זה היה מחוץ לירושלים. ירושלים הייתה יותר פנימה לכיוון מזרח. זה מערבה של ירושלים, שם שמו קברים. אז הנה זה כנראה אותו המשך של בית קברות שממשיך עד אזור מה שהם קוראים קריית הלאום, איפה בני האומה והלאה, כל האזור הזה זה בית קברות אחד גדול. אז עכשיו, מה היו עושים הכהנים? שהיו רוצים להעביר את הילדים שלהם מעיר לעיר או ממקום למקום, ולוקחים שברים, שור, זוג של שברים, מניחים עליהם קורה, והיו את התינוקות שלהם קושרים עם סלקל, איך קוראים לזה היום, שיושבים ברכב. אז הם כבר אז היו מלומדים בזה, וקושרים אותם, ועליהם היו רוכבים. שואלת המשנה למה? אומרת, כדי שלא יעברו על קבר, אלא יהיו במקום חלול. כי כשהוא עובר מקום חלול, אין בעיה של טומאה. ואפילו שהוא קטן, ורוצים שיגדל בקדושה. עכשיו, גם ברכת הלבנה, כך מובא, כמו שברכת הלבנה אנחנו מקבלים פני שכינה, אז אם הוא עומד על איזה אדמה, מי יודע? אולי באדמה הזאת שהוא עומד, למטה יש עצם של מת, וזה מטמא באוהל. לא רוצה להיל על המת, אז היו עומדים, מחפשים לכתחילה, אם אפשר, מקום שהוא חלול. כמו שהוא אמר, למשל יש לו שם למטה מרתף או בור מים בחצר, או בבית הכנסת יש שם קומה תחתונה, וזה קומה עליונה, והיא פתוחה, מרפסת פתוחה, שם היו מברכים את ברכת הלבנה. זה המקור של העניין הזה. עכשיו, יש שאלו גם האם מותר לזרוע לצורך ללמוד או מחקר? אסור. למה? כי התורה אסרה את צוותה אותנו על מנוחת הארץ, וכיוון שהארץ צריכה לנוח, שבתה הארץ שבת לשם, אז אסור לכתחילה גם לעשות את כל זה. ולכן גם כן יזהר שלא יש כאלה שמחמירים לא לזרוק גרעינים בתוך האדמה לקרקע כשהם אוכלים, אבל מעיקר ההלכה אין בזה חשש, אבל פי שבשבת אמרו שיש מקום לחשוש. הוא הדין למשל לא לשפוך מים על האדמה בשביעית במקום שיש זרעים, כמו שבשבת אסור, ככה גם בשביעית. אבל הפוסקים כתבו שיין הוא מזיק לזרעים, ויין יהיה מותר. אמנם לא מצוי שיפחו יין, מי שופך יין. וכן גם כן המים שיוצאים מהמזגן, או מכל מיני, או שטיפה, המים של שטיפה, זה ודאי מזיק. אתה רואה את זה בחוש. למשל, תראה בחצרות, איפה שיש צינור ניקוז של מי שטיפה, אז אתה תראה עשבים בצדדים צומחים, ובמקום שהמים זורמים הם לא צומחים. למה? כי יש בזה כל מיני חומרים, השם ישמור, כימיקלים. זה מסוכן. אז זה שורף את הזרעים. זה לא מקיים אותם. הוא הדין למשל שכתוב בהלכה, חוץ מכבודכם, להטיל מים בשבת. הוא לחוץ מאוד, נמצא באיזה אזור שאין לו איפה להתפנות. וזה מותר. למה? זה לא מטיב עם הזרעים, אלא מקלקל את הזרעים. הוא עדין גם בשביתה. אדם נמצא בנסיעה ולחוץ. מה יעשה? עצר את הרכב בצד ויורד. אפילו שיש שם צמחים, מותר. כיוון שזה מקלקל את הזרעים ולא משביח אותם. אז לגבי המים של השטיפה, אין בעיה. של המסגן לא מתכוון. אז יש כאלה שאמרתי לך שמחמירים, מה הם עושים? במקום הפליטה של הצינור של המסגן, שהוא יורד לגינה, שמים שם איזה מרצפת, וזה נשפח על המרצפת, ומהמרצפת הולך לאדמה. האמת שלגבי שבת זה טוב שהם עושים את זה. כי לגבי שבת באמת יש בעיה, כבר שהמסגן עובד בשבת, איך שיהיה, והמים האלה מטיבים עם הזרעים. כי אלה מים באמת נקיים, זה מים שבאים זהו, באים מהאוויר, האוויר יש בו גם מים. כן. אז אם הוא שם דלי, והדלי עולה על גדותיו ונשפח החוצה, אז לא תהיה בעיה. נכון. במים עצמם בשבת לא, ודאי שלא. מה בתוך הבית? לא הבנתי. והוא רוצה בשבת לגרוף כי זה מפריע לו. ודאי, כן, יהיה מותר. יהיה מותר. עם מה? פסולת של יין, כן. זה יכול להיות שיהיה בעיה, אני לא יודע מה בדיוק. השאלה זה אחרי? לא, אז תלוי, מחילה. אם אחרי שכבר זה נהיה יין, אז זה לא יטיב עם האדמה. אבל לפני שזה נהיה יין, בעודם ענבים, אז זה כן משביח, זה דשן. אחרי שנהיה יין, לא. לפי המהלך הזה שכתוב בפוסקים, שיין הוא אלכוהול, אז הוא מזיק לזרעים, אז גם הקליפות שהן מכילות אלכוהול, ודאי שהן מזיקים לזרעים. כן. עכשיו יש לי שאלה לגבי עצי סרק. עצי סרק שהם לא לאכילה, אם המטרה, יש רוצים לומר שאם המטרה שעושה את זה בשביל גדר, או למשל, יש לפעמים מצוי, שאל אותי קבלן אחד, שהוא קיבל עליו עבודות סלילת כביש, ובתוך העבודה היה לבנות אבני שפה של המדרכה ואי תנועה וכל זה, וגם נטיעת אילנות כמו עצי ברוש ועצים אחרים שעושים לנוי. האם מותר יהיה בשמיטה לעשות את זה? כי אחרת, יבטלו לו את החוזה ויש פה הפסד מרובה. אז זה היה עוד שמיטה שעברה. התייעצנו עם הרב, עליו השלום אמר, על ידי גוי הכי טוב לעשות, הפועלים שלו גויים, שאת השתילה יעשו הגויים. זאת אומרת, לגבי סלילה ובניית אבני שפה, שזה דבר בטיחותי, וזה לא עניין של זריעה או נטיעה בשוויץ, זה לא נקרא מותר. כמו שמותר לי לבנות בית בשוויץ, ואני חופר באדמה, כי זה המטרה לצורך בנייה. אבל כאן שזה לצורך ממש שתילה, עצי נוי ועל ידי גוי יהיה מותר לעשות כן בשמיטה. מותר מה? מה? אומר לו ישירות, כן, זה לא כמו בשבת. זה לא חמור כמו בשבת. עכשיו, כן, מה אמרת? ליטול ידיים איפה? באדמה שיש דשא? לא, כדאי להיזהר מזה. כדאי להיזהר. כי למעשה השקיה, מעיקר ההלכה זה אסור. אבל אם משקה רק כדי לקיום, זה מותר. אבל בעונת הגשמים כולם כתבו שלא יעשה כן. למה? בין כה יש גשם. אז אתה מוסיף עוד, אז גורם שזה יצמח יותר. ורואים שאחרי גשם, אחרי זה הדשא, גודל פי שתיים ממה שהוא היה. אז זה באמת גורם לאדמה לעבוד, ואסור לעשות כן בשביעית. כן, נזכיר על רחל אמנו קצת, ביקשו הלילה, ליל י' א' במר חשבן, לפטירת רחל אמנו, מאיפה אנחנו יודעים שהלילה היא נפטרה? בילקוט שמעוני, שם הביא את כל הלידה של כל השבטים. של היום, עשרה, זה היה פטירת גד. באותו יום שהם נולדו, באותו יום נפטרו. עשרה במחשבן נולד גד. לכן רבי חיים פלאצ'י מביא בספרו מועד לכל חי, שמה שיעשה האדם בעשרה במחשבן יצליח. למה גד זה לשון מזל. בתומר לאה בא גד. מה זה גד? גדה יאה. שהיה נולד בן, היו אומרים גדה יאה. שסימן טוב. ולמה גם? הגד הוא הרבה. מה זה הגד? הגד בלשון זה הכוסברה. ומי שראה, מי שמכיר את הגרגירים של הכוסברה, יש כאלה משתמשים בזה בתור תבלין. זה גרגירים קטנים, הרבה. אז והם שנזרעים באדמה מוציאים כמויות. אז אין דבר שיש בו ברכה כמו, אפילו יותר מהסומסום, כמו הכוסברה. אז לכן נקרא שמו גד. וגד לשון ברכה. לכן גד גם יוצא גמטרי השבע. אבל כל הדברים של שבת מספרם שבע. אוכל דג בשבת, שבע. בשר. כמה יוצא בשר? מוישלה, אתה אלוף העולם במתמטיקה. בית שין רש. בית שין רש זה שבע. אחר כך יין, אותו דבר. יוד יוד נון זה 70, זה שבע. אחר כך מה אמרת גם? חשבתי שהוא אמר קלה. שיהיה לכל מאלה שצריכים קלות, תגיד, פלל עליהם. כל הרווקים, מה זה? אז זה, אז חלה, גם כן, חת, למד, איך זה יוצא חלה? שמונה, זה חת, ולמד שלוש, נהיה באחד, 11. וחמש, 16. אחד ושש, שבע. אז כל העניינים של שבת יוצא שביעיות. ושבת היא השביעית, לכן היא מבורכת מכולם. זו הסיבה שגד מבורך. ואפילו שבמספרו הוא קטן. אתה מכיר את הסיפור עם ההוא שקראו לו חכם גד? שנסע למצרים, הלך להביא כסף לעניים של ירושלים. והיה שם איזה אחד, עשיר אחד גדול, שהיה אוהב תלמידי חכמים, והיה לו בית גדול ורחב, ונדיב לב היה, והיה מערך אצלו אורחים. אז בא אצלו חכם גד. אמר לו, תגיד לי חידוש, שאני לא שמעתי אף פעם, אצל לך ממון רב. אמר לו, בסדר. אמר לו, איזה חידוש? שמע, את החידוש שני שמע, חצי שמע, חידוש השלישי, היה באמת חידוש שווה מאוד. ושם אותו בפנקסו. אמר לו, מה שמך? אמר לו, גד. נכנס לחדר האוצר, הוציא שבעה זהובים, שבע לירות זהב, ונתן. שקי זה, עיני הבמה, הייתי אומר לו, אברהם, 248, יצחק, 208, יעקב, 182. חבל, לא אמרתי לו זה. אני יודע מה. אמר, טוב, לקח את זה והלך. אחרי 4 שנים, סיבוב שני. הפעם כבר סקנו הלבין יותר, לבש גם תרבוש אחר שלא יזהה אותו, ובא אליו, נכנס אצלו. ישב אצלו, גם בשבת, אמר לו בשבת, מוצאי שבת, תגיד לי חידוש. אמר לו, איזה חידוש, הכין לו חידוש משהו מעניין מאוד. כמה פסוקים, פסוק ממשלי, פסוק מאיוב, פסוק מתהילים, וחיבר אותם יחד, ועשה ביניהם איזה פירוש נחמד. זה מצא חן בעיניו מאוד. אמר לו, מה שמך? אמר לו, אר תחששתה. אמר, אוי ובוי, מאיפה יפל עליי זה? אר, תח, ששתה, פעמיים תף. ויש שם שין, זה כבר 1100. אחר כך יש שם רש 200, 1300. ועוד סמך, 1360. ועוד א' בהתחלה, וא' בסוף. וואי, וואי, טוב שלא היה ה' בהתחלה וה' בסוף. אז עוד זה, מאיפה אני אביא כסף הזה? הסתכל, הסתכל עליו. חזר, הלך, הביא לו 7 לירות. לא, זה לא אתה, גד. אמר לו, איך נהיה תחשש? אמר לו, ברוך מרחיב גד. אמר לו, גד עשה הרחבה, קיבל רישיון מהעירייה. נתן לו אחר כך זה עוד 200. נתן לו 200 בשביל שיהיה לו עוד, זהו, 200 נותרים את פריו. אז זה... אז הלילה זה רחל אמנו. מאיפה ידענו? בנימין, אומר ילקוט שמעוני, נולד בי"א במרחשוון. בתורה כתוב, באותו יום שנולד, הוא נפטר. בו במקום. נפטרה, סליחה. וגם בנימין נפטר היום. אז ותמות רחל ותקש בליטה. ויהי בהקשותה בליטה, ותאמר לה מיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. תקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. היה קשה לו ליעקב אבינו לקרוא לה, לכל הילד, בן עוני. עוני זה צער. אז קרא לו בנימין, שמצד ימין יהיה לו חיים טובים. וככה היה אחר כך. אז בנימין היה בנה של רחל. ורחל ממנו הלכה לעולמה. מה זה רחל? מי רחל? היא ביתו של לבן. כי רואה היא. כי רואה היא, אומר הזוהר, שגם כעת היא רואה. היא רואה את ישראל. היא מכל ארבע אמהות, כולם דואגות לנו, אבל מכל ארבע אמהות, הכי אמא שדואגת לישראל, זאת רחל, שכל הזמן יוצאת ורואה בצערם של ישראל, באיזה מצב הם, איפה הם, מה קורה איתם, איך העיר עיון, איך העיר בצון, איפה הם הולכים, ואפילו יהודי שהוא חס ושלום רחוק מהתורה, הולכת אחריו ומבקשת עליו רחמים, ועליה אמר הנביא ירמיה, קול ברמה נשמע, נהי, בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מה זה ברמה? תרגם יונתן ברום רקעין. עלתה עד המרום לצעוק. בזמן שנחרב את המקדש, כל האבות, שלושת האבות, באו וצעקו ובכו לפני השם יתברך. מה שמובן במדרש ביצא, מדרש רבה. באברהם אבינו וביקש רחמים, ביצחק, אברהם אבינו אמר תזכור שהייתי בכבשן האש, יצחק אמר תזכור פשטתי את צברי על המזבח לעקד. בא יעקב אמר איזה צער גידול בנים היה לי, הייתי ביום אכל אני חורב קרח בלילה, לא עזר. אמר להם לשלושתם, דחה אותם הקדוש ברוך הוא ואמר להם שחס ושלום, עבדו עבודה זרה, מה כתוב אחרי זה? באותה שעה קפצה רחל. עכשיו היו שם כל האימהות והשבטים, אף אחד לא דיבר מילה, פחדו. שלושת האבות, זה בית דין, דיברו. באה רחל, כך כתוב במדרש, באותה שעה קפצה רחל. והיא, בלי לבקש רשות, דיברה. אמרה לו, תזכור מה היה שיעקב אבינו הלך לבית לבן אבי, רק בגללי. כי היא נקראת עקרת הבית, ורחל עקרה, אומרת הגמרא, עיקרו של בית. מה זה עקרת הבית? עליה עומד הבית. אז היא רחל עקרה, ואני הייתי רואה צון, וכשלפני שבא יעקב, לא היה לו ללבן, רק בנות. אבל בנת היה. ולמה? המדרש אומר, אפשר, יש לו בנים, ולא יש, אפילו שהוא רשע, אבל לא עד כדי כך רשע, שישלח את הבנות שלו, שיראו צון, והבנים ישבו בבית. ישלח את הבנים. אז הוא שלח אותה, כי לא היה לו בן. ורק בא יעקב אבינו. קודם כל, היה ברכה, שהבאר, המים שלה עלו, והיו זורמים בלי סוף, ולכן לבן עשה עסקה עם כל קואליציה, עם כל העיר שלו, הרם נהריים, אמר להם, תראו, זה ייקח את הבת שלי ויברח, אז המים ירדו, בואו נעשה עסקה, אתם תשתקו, אל דברו מילה, שיעבוד שבע שנים, ואני אתן לו את לאה, ואחר כך אני ארמה אותו עוד, כמה שיותר יישאר פה, כאילו לשם שמיים, יישאר פה, שיהיה לנו ברכה, וככה היה, והיא, רחל, עליה השלום, תראה כמה צדקת הייתה. היה מדרש אומר, היה קונה לתכשיטים, כל ראש חודש, כל חג, אבל ויש להביא לה את זה, לא צנוע. מוסר לאבא שלה, אומר, תן לרחל. ומה עושה הרשע? נותן את זה ללאה. ורחל רואה, ויכולה ללכת להגיד לו, ולא דיברה. וכשהוא בא לקחת אותה, יעקב אמר לה, תנשאי לי לפני כן, כשהוא פגש אותה. אמרה לו, כן, אבל אבא שלי רמאי. אמר לה, אני רמה יותר ממנו. אמר לו, מותר לצדיקים לרמות? אמר לה, אם רמאי, כן. כתוב בפסוק, אם נבר תתבר, אם יקש תפל. שואלים לו, מה אם נבר? מי כתב את הפסוק הזה? דוד המלך, עדיין לא נולד, עוד לא חשב להיוולד. יעקב אבינו היה יודע הכל. מה היה עושה כל אותם לילות? כך שואל המדרש, תנחומה. כל אותם לילות, 20 שנה בביתו של לבן בלילות, קורא תהילים. היה יודע כבר את כל ספר התהילים ברוח הקודש, לפני שנכתב. כי הכל היה מהשמיים, כמו משה רבנו, קיבל הכל. אז הוא היה קורא תהילים. אז אם כן, למה? היה צריך לשמור. אז לא יכול ללמוד גמרא, וזה, כשלא יבואו גנבים, כשלא יבואו דאעש, זה היה צוריה היה. איפה זה היה? הוא הלך מכיוון עיראק עד חלב. לכן שמה חלב, וכותב רבי אסטוריה פרחי, בספרו, בספרו, נו, פרח, איך קוראים לזה? כפתור ופרח, בראו עליק. אתה רואה, צריך להיזהר, לא לאכול זיתים, לשקוע אחר כך. ספרו, כפתור ופרח, הוא כותב, ששמע העיר הזאת אחלב, כך כתב הרמב״ם גם, על שם החלב, שהיה יוצא שם מכל הקרמים, ומכל השדות והתבועות, ואפילו החציר של הבהמות, היה משובח שבמשובחים. ויעקב אינו הלך עד שם, כדי שהצון של לבן יהיו טובים. ויכול להיות לבן היה ממשיך לרדוף אותו. אז היא בקיצור, היא מספרת לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, כמה סבלתי, ועוד לא עוד אלא, בשעה שהכניס אותי לחופה, אני רואה שהוא מכניס את האחותי ולא אותי. ואני שתקתי ולא דיברתי. אז מה היה שם הסיפור? אמרה לו, רמאי? אמר לה, כן, רמאות, מותר לעשות רמאות. מה אמר לה? אני אתן לך שלוש סימנים, ובלילה יהיה חושך. אני אשאל אותך את הסימנים, ותגידי לי. מה הסימנים? כך כותב הרב, עליו השלום בנתן שפירה, נדע, חלה, הדלקת הנר, זה סימנים של עם ישראל. שמירת נדע, פרשת חלה והדלקת הנר. למה זה תיקון של חטאה של חווה? כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שפיכות דמים כנגד זה נדע. לא, שפיכות דמים כנגד זה הדלקת הנר, כי נשם נשמת אדם. כנגד גילוי עריות, נדע. וכנגד עבודה זרה, חלה. כשאנחנו מפרישים חלה, מאמינים באל אחד, הוא נתן לנו את השדה, הוא נתן לנו את החיטה, נתן לנו את העיסה, לכן מפרישים. אז זה אמר לה, והיא ראתה בלילה שעכשיו לאה נכנסת לחופה, אמרה, אוי ואבוי, עכשיו לאה תתבייש ותצא לחרפה, יצעק עליה יעקב, יגיד לה שחס ושלום רימית אותי. אז היא גילתה לה באוזן, אמרה לה, תדעי, הוא ישאל אותך מה סימנים, תגידי לו, נדע, חלה, הדלקת הנר, איפה יש דבר כזה בעולם? איפה יש? להבין מי זאת רחל ממנו. נתבונן ונבין. אז היא, ולא עוד אלא, כך היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני שכב תחת המיטה, והוא מדבר עם לאה, לאה מתביישת לענות, ואני עונה. ומה אני שאני בשר ודם? לא קינאתי לצרה שלי, והכנסתי אותה במקומי. אתה המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מפני מה קינאת לעבודה זרה, השם בה ממש, והגלית את ישראל לבין האומות. אותה שעה אמר לה הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקום ה... הבטיח לה, פעמיים ושבו, יש ושבו מארץ אויב, פסוק שני, ושבו בנים לגבולם. אז אכן זו רחל, ורחל למעשה הזוהר גילה לנו שהיא היא השכינה הקדושה. וזאת רחל היא השכינה הקדושה בעצמה. לכן היא בעצמה כל לילה צועקת על עניין הגאולה. רק עכשיו שנת שמיטה היא לא בוכה. שאר שנים, כך אומר הזוהר, היא בוכה בחצות לילה. לכן אנחנו לא עושים תיקון רחל אלא תיקון לאה בלילות האלה של שנת השמיטה. אז היא, עליה השלום, זה מה שהיה, שהלכה וצעקה, והיא זכתה שהקדוש ברוך הוא ויתר בשביל רחל אמנו על הגלות, מה שהאבות טענו, לא, כאילו לא עזר, מה שרחל אמרה, כן. נביא ירמיה כותב לנו את זה, בפירוש, קול ברמה נשמע. כאן רואים מי זאת הייתה רחל. עוד, הגמרא שואלת, תקנה רחל ואחותה, מה זה קנאה? פסוק אומר, אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום, מותר לקנות? אומר, לא, רחל, לא, זה לא קנאה מה שאנחנו מבינים. זה קנאה של תורה. אתה בוכה ואומרת, למה לאה זכתה יש לה שש בנים? ואני אין לי בן, בגלל שלאה צדקת ואני לא מספיק צדקת. ככה הייתה אומרת. בגלל שהיא צדקת, אם לא שהיא צדקת, לא הייתה מביאה בנים. תקנה רחל באחותה. מיד הלכה ליעקב אבינו ואמרה לו, אבא לי בנים. ואם אין, מתה אנוכי. למה מתה? אלא אמרה לו, יבוא עשיו הרשע, ויגיד, לא בחינם אין לה ילדים לזאת, זאת היא לא שלך, ואני אקח אותה. ולא היה יפה בעולם כמוה. והרי עשיו רשע מרושע, מסתכל על יופי. רחל אמנו קודש קודשים, תיפול בחלקו של עשיו, אמרה ליעקב אבינו, מוטב לי למות מאשר להיות יום אחד עם עשיו. ועם עין מתה אנוכי. ואז, בהתחלה אמנם יעקב דחה אותה, אמר תחת אלוהים, אני, בסורכו אמר לו, כך עונים את המצוקות, מסכנה היא במצוקה בצער גדול שאין לה ילדים. מיד פלל עליה, ובאמת אחרי זה הולידה. מה היא עשתה? אומר הזוהר הקדוש, שטוב שלאישה יהיה שאות ה' בשמה. בסוף. רוב הנשים זה ככה, תראה, שרה, רבקה, לאה, בלהה, זלפה, שפרה, פועה, וכן על זה הדרך. תראה, רוב הנשים יש להם ה' בשמם. זה סגולה לבנים. כך מביא הרב חידה עליו השלום. אומר, הרבנו הארי, גילה, אומר, מה עשתה רחל? השפחה שלה הייתה בלהה. ואילו שפחת לאה זלפה. מה זה שפחות? מאיפה באו השפחות? לבן נשא שתי נשים. אישה אחת, אישה העיקרית שלו, הביאה לו את לאה גדולה, ורחל נקראת הקטנה. ואחר כך, כך היה דרכם, שמביא בת להתחתן עם מישהו, נותן לו גם עוד שפחה שתהיה אומנת, היא תעזור לגברת. אז האומנת שלהם, היא התחתן איתה, הביאה לו את בלהה ואת זלפה. זלפה הגדולה נתן אותה ללאה, ואת בלהה נתן אותה לרחל. מה עשתה רחל בחוכמתה? היא ראתה שאצלה אין ה, ואילו אצל בלהה יש פעמיים ה. אמרה ליעקב, בוא נעל שפחתי בלהה, אולי יתבנה גם אנוכי ממנה. ממן ה, ככה אומר. אומר מהה הזאת, וככה היה באמת. היא נתנה לו אותם, הביאה לו דן ונפתלי, ואז אחרי זה באמת, רחל הרתה וזכתה, נולד לה יוסף הצדיק. כולנו נקראנו על שמו. ויקרא לו יוסף, אסף אלוהים את חרפתי, נתתי שפחתי לאישי. ככה היא אומרת, מה הסיבה? נתתי שפחתי לאישי. אז בזכות זה, נולד יוסף, היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר, והקדוש ברוך הוא, מה שהצדיקים אומרים, מקיים. אפילו שזה היה בגלל זה היא נפטרה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, בצאת נפשה כי מתה. לא היה לה נשמה, כי החתן שנושא אישה בליל החופה, שם אצלה כמה נשמות היא תוליד. וזהו, לא יותר. נשמה האחרונה זה בשבילה שהיא תחיה. רחל, היה לה רק נשמה לבן אחד, יוסף. אבל היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שאל אותה, היא הסכימה. והיא בצאת נפשה כי מתה. מה זה צאת נפשה כי מתה? נפש שלה נתנה אותו לבנימין. אמרה, היא מוכנה לוותר לחיות, ובלבד שבנימין ייוולד. וככה היה. אז נולד בנימין. לכן, הגמרא אומרת שיעקב אבינו עליו השלום, כל פעם שהיה רואה את יוסף היה בוכה, למה הוא היה דומה לאמא שלו. והיא יוסף יפה תואר, יפה מראה. אמנם ראשי בישראל אהב את יוסף, כי זיו איכונין שלו, של אביו, זה איכונין. אבל היופי היה לו ליוסף מרחל אמנו עליה השלום. אז לכן היה קשה לו מאוד שמכרו את יוסף. ברוך הבא הרב, ברוך הבא, שברך אתכם בכל מילה זה מצא. לכן היה קשה לו ליעקב אבינו מאוד העניין הזה של הניתוק מיוסף. וגם רחל, מה הוא אומר? תראה לפני פטירתו הוא אומר ליוסף הצדיק, מתה עליי, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. שאלה הגמרא, מה זה מתה עליי? מתה, לא מתה אלא לא. כל רגע מחייו לא התנחם על זה שהיא הסתלקה ממנו. זה בגלל שהיא השכינה בעצמה. נר לכבוד רחל אמנו עליה השלום. 260. 260. רחל, רחל. אתה יודע מה זוהר בפרשת וישלח אומר? שכאשר יבוא משיח צדקנו, הוא ילך לבשר לעבוד בחברון, שהגיע הזמן הגאולה. ויעבור מקבר רחל, ותצא רחל מקברה, ותשמח ותנשק אותו על ראשו, ותברך אותו, משם ילך לעבוד, לבשר להם. אז זה לכן נקברה בפרשת דרכים, זה עוד טעם, כדי שיוסף, שיבוא משיח צדקנו, יעבור משם. וגם ממנה יש משיח, משיח בן יוסף, שהוא עתיד להיוולד ממנה. 260, פעם ראשונה, 400, נו מי רוצה שהמשיח כבר יבוא, די, השנה מוכרחים שזה יבוא המשיח. אי אפשר יותר. לא נוכל עוד. כמה אמרנו? 400. 400 פעם ראשונה. 400 פעם שנייה. רחל, רחל. כמה יוצא רחל? 238. אומר רבנו הארי, שלכן היא מבכה על בניה, דמעה, אומר דמעה, דלת, מם, עין, ה, מוישה, כמה יוצא? 100, דמעה, דלת, מם, עין, ה, 100 ו... וואי וואי, מה קרה לו? המחשב התקלקל אצלו. מם ועין, 110, 119. אז הוא אומר, דמעה בעין ימין, דמעה בעין שמאל, גמטיה רחל, 238. לכן אמר רחל מבכה על בניה. זה רחל עליה שלום, שהיא בוכה עלינו. מבקשת שאנחנו ניגאל. 400 פעם שנייה? נו. 400 זכה. מי שברך אבותינו קדושים ברם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד שלמה יברך ישמור את השם הטוב. מי לקח? מי אמר 400? רבי אליהו בן? בן מזל. שהקדוש ברוך הוא יפקדהו בבנים זכרים, ייתן לו חיים טובים, פרנסה טובה, זכות רחל ממנו תעמוד לו, ולכל משפחתו, ולכל ישראל, ולכל הקהל הקדוש הזה. יגזור עליכם הקדוש ברוך הוא גזרות טובות, ונתבשר בשורות טובות, בקרוב נראה אותה, את רחל, שהיא שמחה איתנו יחד עם כל האבות והאימהות. אמן.